בפרקים א' ב' וג' רבי יוסף אלבו הקדים ועסק בקושי, בסכנה, בקושי, בלימוד זכות, על העיסוק במניין העיקרים, ובפרק ג' הוא היה עסוק הרבה מאוד ולא להבין את הרמב״ם. וסיכומו של פרק ג' היה שידיעת מספר העיקרים ההכרחיים קשה מאוד, וקשה שלא עסקו בזה מספיק. והחל מפרק ד' הוא הולך וחושף את שיטתו, אבל זה יהיה מעניין להבין את המהלך לאורך זמן, כי בפרק ד' הוא חושף את שיטתו בבת אחת. הוא ישר מתחיל מהסוף ומציג את שלושת העיקרים בתחילת פרק ד'. אחרי זה בפרק ה' הוא עוזב את זה לגמרי ואומר, רגע, בואו נתחיל הקדמות, בואו נבין איך בכלל מגיעים, מה זה דת אלוהית, הוא מסביר לנו מה זה דת טבעית, מה זה דת נימוסית, ואת יתרונות הדת הנימוסית על הטבעית. בפרק ח' הוא עוד עסוק בהסברה של הדת האלוהית, יתרונותיה של הדת האלוהית על דת הנימוסית, ורק אחר כך הוא יחזור ליסודות שהוא כבר טבע בפרק ד' של שלושת העיקרים, גם לפרט אותם וגם להראות אותם מהתורה, וגם להסביר מה עם השורשים היוצאים מהם וכו' וכו'.
אני לא צריך להבין דרך אגב מה ההבדל בין הנימוסית לטבעית.
ניגע, ניגע, בנחת. אז קודם כל בוא נעשה להבין רגע את הסדר. נדמה שפרק ד' על אף שלכאורה זה כבר שיטת רבי יוסף אלבו, הוא מביא את פרק ד' מוקדם מן הצפוי כדי לסגור את הבעיה של פרקים א' וג'. כי בסופו של פרק ד', הפסקה האחרונה הוא אומר, אפשר כי דעת הרמב״ם הוא על זה הדרך שכתבנו. זאת אומרת, יש ערך לפרק ד' כדי להבין את כל הפרובלמה שנכנסנו אליה בפרקים הראשונים. שבפרקים הראשונים הגיע למבוכה גדולה בהבנת הרמב״ם, שיש שם עיקרים ויש שם אמונות ויש שם דברים באמצע. אז נדמה לי שהחשיפה המהירה הזאת של שיטתו זה כדי קודם כל לעצור את המבוכה שנוצרה בפרקים הקודמים. אז מה שיטתו? שיטתו של רבי יוסף אלבו שיש מציאות השם, מתורה מן השמיים, להשגחה ולשכר ועונש. זה שלושת העיקרים, וזה עיקרים נכונים, אומר, לכל דת אלוהית. אמנם יש מתחתם שורשים, וכבר כאן הוא מתחיל לחשוף קצת מן השורשים, בהמשך, פרק תטבע וכו', הוא יפדר את זה בצורה מסודרת מאוד. אבל הוא מסביר קודם כל שיש שלושה יסודות. אם נבין ככה, אז פתאום גם דברי הרמב״ם יכולים להיות מוארים באור אחר. כי הרמב״ם אמנם מנה 13 עיקרים, אבל הוא אומר, גם הרמב״ם בעצם חילק את דבריו אולי ל-5, 4 ו-4. שבתוך ה-5 יש אחד במתלווים אליו, בתוך ה-4 יש אחד במתלווים אליו, וכן ב-4 האחרונים. על בסיס זה הוא מסביר את שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם גם מודה שהעיקר הראשון זה מציאות השם, ואימו 4 שורשים אחרים שהם כולם שייכים לזה בעצם, אחדותו, אי גשמיותו, קדמוניותו ולא לעבוד לזולתו. אחרי זה תורה מן השמיים, תחבר לזה נבואה, נבואת משה ואי שינוי הדעת. ואחרי זה השגחה ושכר ועונש, לזה מצטרפים הגמול והמשיח חיית המת. ואז הוא אומר, אם ככה נבין ברמב״ם, אמנם עדיין לא מבואר לי כל הפרטים ברמב״ם, וגם למה הרמב״ם לא חילק בין השלוש לשורשים, אבל הוא אומר, חלק מהבעיות יתחילו לזוז הצידה, למשל החידוש. שאלת החידוש והקדמות שעסקנו בפעם הקודמת, איפה היא נעלמה ברמב״ם? תשובה, כל מה שלא שייך לשלושת היסודות, לשלושת העיקרים, לא אמור להופיע בתוך העיקרים. אז גם מה שיש פה עיקרים משניים, אבל חידוש זה אפילו לא עיקר משני במובן הזה, וכן הלאה. אז ככה, יש לו עדיין מחלוקות עם הרמב״ם, כמו סוגת המשיח, ויש לו עדיין שאלות על הרמב״ם, אבל לפחות הוא הרוויח להסדיר קצת את שיטת הרמב״ם על פי שיטתו. ובטח ראיתם בפרק ד', זה קשור מאוד לראש השנה שיכול השבוע, את שיטת רבי יוסף אלבו בהבנת התפילה, בסדר, מלכויות, ויכולנות ושפרות. עכשיו יש לנו משהו לכוון בראש השנה, שמלכויות זה מציאות השם, והשופרות זה תורה מן השמיים, והזיכרונות זה השגחה, שכר ועונש. כך הוא לא חושף הרבה מקורות, הוא רק מראה איך זה מופיע דרך התפילה של ראש השנה, והוא מראה פסוק מישעיהו הנביא, שלפי דבריו עומד על שלושת העקרונות, השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו ויושיעו. כבר בחשיפה הזאת יש נושא פה שמעלה תהייה אחת, וזה סוגיית הידיעה. הרמב״ם מנה עיקר שנקרא ידיעה. ידיעה, הכוונה ברמב״ם, כפי שמופיע בהקדמה לפרק חלק, כמו שפה גם הפרשי העיקרים כתבו, שידיעה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יודע כל דבר. זה אחד מהעיקרים בשיטת הרמב״ם. לאן זה שייך? זה שהקדוש ברוך הוא יודע כל דבר, לאן זה שייך בתוך שלושת העקרונות של רבי יוסף אלבו? יש בזה קצת מבוכה פה לכאורה. נסלם יש פה שיטה מאוד מדויקת, אבל לנו יש איזושהי מבוכה. הרמב״ם מנה את הידיעה כעיקר העשירי. זאת אומרת שזה ברביעייה האחרונה, זה שייך לעולם ההשגחה. ככה גם נראה בסוף הפרק שלנו. כשהוא סידר את הדברים ברמב״ם, אז הוא מנה את הידיעה ביחד עם ההשגחה לשכר ועונש. אבל בתוך דבריו של רבי יוסף אלבו, ממש בתחילת פרק ד', כשהוא מונה את שלושת העיקרים, אצלנו זה בימים ב' למעלה, אז הוא אומר, תחת מציאות השם הוא שורש היותו קדמות ונצחי. ובכלל תורה מן השמיים, ידיעת השם. בכלל ההשגחה, שכר ועונש וכו'. זאת אומרת, לפי רבי יוסף אלבו פה בפרק הרביעי, ידיעת השם שייכת לתורה מן השמיים. ונראה כוונתו בדבר הזה, אם הקדוש ברוך הוא לא יודע מה קורה למטה, אז למי הוא ייתן תורה? אלא ודאי אחד מן השורשים של העובדה שיש תורה מן השמיים, זה שהקדוש ברוך הוא מלמעלה יודע מה קורה למטה. זה נדמה שונה קצת מהבנתו ברמב״ם, שהרמב״ם לכאורה הבין שהידיעה שייכת דווקא לעולם ההשגחה, שהשם יודע ומשגיח. אז יש פה כמה מקורות בספר שהוא עוסק בזה קצת.
השיחה של רבי יוסף
אלבו
מופיע
בשכר ועונש. זה מופיע אצלו בשכר ועונש? פה זה נראה לא ככה, אני אומר. בתחילת פרק ד' הוא כותב, הוא בכלל תורה מן השמיים, הוא ידיעת השם.
יש לו, כל השלושה יקרים זה תורה מן השמיים, מציאות השם ושכר ועונש.
נכון. אז לאן הידיעה שייכת? אז אני אומר, פה הוא כותב שבכלל תורה מן השמיים הוא ידיעת השם. השם יודע את השם תורה מן השמיים. בסוף הפרק ברמב״ם נראה שהוא הבין לו ככה, וגם הוא עצמו בעמוד פי-היי, בתחילת פרק י"ג, הוא אומר, העיקר השלישי הוא שכר ועונש, המאמין בו צריך שיאמין בידיעת השם. אז גם שם בפרק י"ג נראה שהוא נוטה להבנת הרמב״ם.
למרות ששם אתה יכול להבין את זה, שזה כבר השלב הבא אחרי התורה מן השמיים. זה ההסבר של המשפט.
הוא כתב ככה, מי שיאמין תורה מן השמיים, צריך שיאמין מציאות הנביאה ושליחות השליח. הוא לא כתב צריך להאמין ידיעת השם. ומי שמאמין בעיקר השלישי של שכר ועונש צריך שיאמין ידיעת השם.
זה משהו כבר מסתמך על התורה מן השמיים.
אבל למה בתורה מן השמיים הוא לא כתב שצריך שיאמין את זה? אבל פה הוא כתב, פה הוא סידר את הדברים מההתחלה. אז יש פה איזה מבוכה, אני חושב, אבל בפועל כנראה שכוונתו היא באמת שהדבר, שני הדברים נכונים. כי בעמוד, בואו נדלג שנייה על פרק ט"ו, זה כדאי לקרוא ביחד רגע, תראו, אצלם זה עמוד צדיק ד' למעלה. בפרק, כמו שאמרתי, הוא עוזב רגע את העיקרים, פרקים ה' וצפונה, הולך לכל סוגיית הדת, ואחרי זה יחזור לעיקרים. תראו, בעמוד צדיק ד' פרק ט"ו מאוד יסודי פה, הוא מסכם את הדברים. הוא אומר ככה, ויהיה מניין העיקרים והשורשים לדעת האלוהית בכלל לפי דרך זה 11. כאן נחשפת שיטת רבי יוסף אלבו השלמה, בסדר? יש 11 עיקרים ושורשים. שלושה עיקרים, שמונה שורשים. מציאות השם, ארבעה שורשים נמשכים לנו. אחדות, אינו גוף, אינו תלות בזמן, סלוג מהחסרונות, עוד נגיע לפירוט כל הדברים הללו. זה עיקר א'. עיקר ב', תורה מן השמיים. והשורשים הנתלים בו, ידיעת השם, והנבואה ושליחות השליח. אז זה כבר 5 + 4 זה 9. והשכר והעונש, והשורש הנתלה בו, השגחה. עוד 2 זה 11. אז לכאורה ידיעה, ודאי שייכת לתורה מן השמיים, כמו שאמרתי על פרק רביעי. אבל כאן נוסיף עוד משפט. ואם נמנה את הידיעה ביחד עם ההשגחה עיקר אחד, כמו שכללם הרמב״ם ז"ל, יהיה מניין העיקרים ושורשים 10 ולא יותר. סוגיית הידיעה נשארת פתוחה אצל רבי יוסף אלבו. ואתה אומר לרבי יוסף אלבו בסוף, פרק ט"ו, אתה בא לסכם, יש 10 עיקרים ושורשים או 11 עיקרים ושורשים? נשאר בסימן שאלה. הוא לא מכריע את הדבר הזה. האם הידיעה היא עין ואח בהשגחה, בעיקר השורשי? מה זה שהשם משגיח? זה גם אומר שהוא יודע. זה חלק build in בעיקר, ולכן זה לא מופיע בשורשים. או שם ההשגחה זה עיקר נפרד, וידיעה זה שורש, ואם זה שורש, זה כבר צריך להיות שורש של תורה מן השמיים.
הסיבה שהוא נשאר בשלושה עיקרים, כי הוא לא ידע להסביר את כל השורשים?
לא, 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 לא. בשלושה עיקרים הוא נשאר, כי כך יסד הבורא את עולמו, זה פשיטה. רק השאלה היא ספציפית לגבי ידיעת השם. האם ידיעת השם זה build in בעיקר שנקרא השגחת השם? השם משגיח ויודע, כך הוא רוצה להבין ברמב״ם, ואם זה ככה, אז אני לא צריך להגיד שידיעה זה גם שורש של תורה מן השמיים, כי זה כבר עיקר בפני עצמו. או שמה, לא, השגחה זה לא קשור לידיעה. השם משגיח. ומה זה ידיעה? ידיעה זה חייב להיות שורש של תורה מן השמיים, כי אם השם לא יודע, אז למי נותן תורה מן השמיים.
למה זה מפריע לו? למה הוא עושה איזה
שקלה ביתה?
מה
הפקדים
עכשיו? הוא רוצה
לחתוך, חותר למשהו. כן. אני גם חושב. אני אומר שלא רק שהוא נשאר בספק אפילו. אתה אומר שקלה ביתה, לכאורה זה שקלה ביתה שלא הוא חראה אצלו.
לא, אולי הוא אומר,
תשמעו,
אני תופס את זה אחרת. אני תופס את זה אחרת.
יכול להיות, אבל הוא נשאר בסוף, הוא אומר, אבל אם נמנה ככה, אז יהיה 10. אז זה 11 או 10? זה נראה באמת שהוא פתח ואמר 11, אבל הוא השאיר גם את האופציה שזה 10. ושום דבר אחר הוא לא השאיר אופציה, יש לו הרבה מחלוקות עם הרמב״ם.
מה הכוונה ידיעה שלמדת מתורה מן השמיים? ידיעה של מה? ידיעה מה אנשים עושים
שוב
נכנסים
להשגחה? ידיעה שיש לבורא העליון בעולם התחתון. הבורא למעלה יודע מה קורה בעולם התחתון. אם הוא לא יודע מה קורה בעולם התחתון, אז איך יכול לתת תורה מן השמיים? אין לו למי לתת תורה. תורה מן השמיים, הכוונה יש קשר בין עולם עליון לעולם תחתון. לכן אחד מהשורשים של זה שיש ידיעה בעולם התחתון. לפי הרמב״ם הוא חושב, הרמב״ם מונה את הידיעה כנראה בעולם ההשגחה ולא בעולם תורה מן השמיים. אז אני משאיר את זה רגע פתוח כי נדמה לי סוגיה שצריך ללוות אותנו, בסדר? ואתם רואים גם פרק ד' כבר פתוח באותו עמוד, אתם רואים בתחילת פרק ד' יש מן הקדמונים מי שהכחיש הידיעה, אנחנו נראה שהידיעה מעסיקה אותו, בסדר? העיקר הזה שנקרא ידיעה הוא מעסיק את רבי יוסף אלבו, הידיעה הזאת המלמדת על הקשר בין העליון לתחתון לבין העובדה שלמעלה יודעים מה קורה למטה, היא עוד תעסיק את רבי יוסף אלבו, אבל נדמה לי שכבר פה פרק ד' רואים את הסתירה או את האפשרות שהוא כבר הציג כאן בתחילת הפרק לסוף הפרק. בתחילת הפרק הוא מונה את שורשיו, לכאורה הוא מונה את זה כמו שהוא מבין בתור תורה מן השמיים. בסוף הפרק שהוא מסדר ברמב״ם כבר אומר שידיעה לפי שיטת הרמב״ם זה שייך לעולם ההשגחה. הוא אומר זה מפורש פרק ט"ו, אבל כדי כך שהוא אומר שזה יכול להשפיע על מניין העיקרים והשורשים. נדמה שהנושא הזה עוד יעסיק אותו, ונצטרך להבין, אני חושב שאתה צודק לגמרי, לאן הוא חותר בדבר הזה, ולמה זה כל כך משמעותי, בעזרת השם. אז זה הרב פרק ד'. בפרק ה' כאמור, הוא מתחיל את סוגיית הדתות. והוא מבדיל בין הקיבוץ החייתי לקיבוץ האנושי, הוא משתמש בביטוי הידוע מאריסטו, שאחר כך השתמשו בו רבים בפילוסופים, שהאדם מדיני בטבע, הכוונה שהאדם זקוק כדי לחיות לחיים חברתיים, לחיים קיבוציים, הוא לא יכול לחיות לבד בשום צורה שהיא, זה הביטוי הזה. ומתוך כך הוא מבאר שיש אפשרות ראשונית להופיע את המדיניות הזאת בעזרת דת טבעית. הדת הטבעית, כשמה כן, היא לא פועלת מעט אדם שעסוק כרגע בלסדר את המציאות, היא קורית באופן טבעי. כמו שהחיות בטבע חלקם חיות לבד וחלקם חיות בעדרים, זה לא שאם תבוא לנמר ותגיד לו למה אתה חי לבד, יסביר לך עכשיו איזה אידיאולוגיה מאחורי הדבר הזה, ואריה לעומתו שחי בלהקה יסביר לך אידיאולוגיה אחרת, אלא זה טבעי להם לחלוטין. כך הדת הטבעית היא נוצרת בתנועה טבעית מן התחתונים. האדם מחפש חברה, האדם מחפש מי לחיות, האדם מחפש מי לסחור, האדם מחפש במי להיעזר. השיטה הזאת שחיים בקיבוצים היא מאז ומעולם, מששת ימי בראשית כנראה, חי לו האדם בקיבוצים, בונה לעצמו מקומות יישוב שבהם החברה הטבעית חיה. על גבי זה העולם הולך ומשתכלן, ותמון בתוכו, תמונים בתוכו אנשים כאלה, שהם מרימים את המציאות מן הטבע אל העולם הנימוסי. כדי להתרומם מעולם טבעי לעולם נימוסי, צריך מישהו שירים אותו. כך הוא רומז לנו בסוף פרק ה', הוא אומר, צריך איזשהו סידור נוסף, מי יעשה את הסידור הזה? אז בשורה שם ממש לקראת סוף העמוד, הוא אומר, צריך דתי קיסר רומי, או הנהגת המדינות והחוקים שחוקקו, וכל זה הוא אומר, חייב מושל או שופט או מולך, מישהו שירומם את הקיבוץ להבנה חדשה. למשל, נמרוד. העולם חי בטבעיות גמורה בפרה-היסטוריה של המציאות, בקיבוצים טבעיים. בא נמרוז ואמר, אבל יש לנו מגמה מסוימת בקיבוץ הזה. אבא נבנה לנו עיר ומגדל. יש לנו ייעוד מסוים. הדת הטבעית לא חיה בשביל יהודים, היא רוצה לחיות בטבע. בתוך הטבע, כמו שהחיות טורפות, מתחרקות בשלל, בונות לעצמם בית, אוספות לעצמם אוכל, ודואגות לכל הצרכים הטבעיים והטכניים שלהם. כך גם אנשי הדת הטבעית חיים להם בצורה פשוטה ודואגים לעצמם. אבל ברגע שבא אדם מסוים, שהוא מורם מהמציאות, שהוא מסוגל לסחוף אותה, שהוא מסוגל להרים את כולה אחריו, הוא נותן לה ערך אחר. זה כבר דת נימוסית. זה אדם שלא רק דואג שיהיה חיי חברת תקינים, אלא שיהיה יעד, תכלית, מגמה, שאיפות, חוקים, סדרים, כדי שאפשר יהיה להתרומם ולהופיע את המציאות הזאת לייעוד יותר גדול. בפרק ו' הוא מסביר שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ידאג שיהיה מישהו כזה. מכיוון שהמציאות לא יכולה להישאר בתחתיותה. בפרק ה' בסך הכל פרק מאוד מאוד קצר, הוא רק הסביר על הדת הטבעית מול הדת הנימוסית. בפרק ו' הוא בא והוא מסביר שמכיוון שהאדם זקוק לזה, זקוק להרבה יותר מאשר הקיום המין או האיש בלבד, אלא יש לו ייעוד, אז ברור שכמו שהקדוש ברוך הוא משגיח על המינים הפשוטים סתם לקיום הטכני שלהם, לכולם יש אוכל, לכולם יש מים, כולם מוצאים את עצמם איך לחיות והכל בסדר, ודאי שהקדוש ברוך הוא ידאג גם שהמציאות תלך ותתרומם, ולכן הוא מופיע בעולם אנשים כאלה שהם יכולים למשוך את המציאות מלמעלה.
אז לפי זה בלתיין לאדם אין דת טבעית? רק דת נימוסית?
דת הטבעית היא קורית לבד.
מבין, אבל לפי המשך הפרק זה אומר שאין כזה דבר דת טבעית. למה? כי בהגדרה יש תמיד מישהו שמושך את כן, אותם, ולכן זה תמיד יהיה דת נימוסית, בניגוד לחיות שמתקבצות באופן טבעי. לפי הבנתי הוא הביא את הדת הטבעית כהשוואה מהחיות, אבל בפועל אין לזה מקום, כי תמיד
הבנתי, עכשיו אני מבין, אתה אומר, יכול להיות שבתקופות מסוימות, במקומות מסוימים, יהיו אנשים שעדיין יחיו רק בצורה טבעית.
כן.
אני לא יודע מה קורה בכל מיני מקומות עולם השלישי, מה שקרוי, יכול להיות ששם בכל מקומות גרים אנשים בשקט, עובדים את השדות שלהם, אין שם. אבל אתה צודק שבאופן טבע, הקדוש ברוך הוא יוצר את המציאות הזאת, שבכל מקום ומקום, מכיתה א' שיש מנהיג לחבורה, או אפילו בגן הילדים, ועד בכל מקום שאתה אנשים שיותר מתאימים לדבר הזה, והם מושכים אחרים בכוח הזרוע, או בכוח הקריזמה, או בכוח ההתאמה האנושית שיש בהם, והם מובילים את הדת הנימוסית, וכך העולם אמור להיות בנו, אתה צודק.
זה בהכרח בהחלטת חשבון השני? יש רשמים של הדת הטבעית, גם בהחלטת שהתמסדה דת.
ודאי, הנימוסית היא קומה מעל גבי הטבעית, היא לא מוחקת את הטבע ואומרת, למרות שבטבעכם אתם ככה, אני אחרי, לא, על גבי הטבעיות זה הולך ומתרומם.
בשותך, הנימוסית זה משהו אחר, אבל הנימוסית זה כביכול, יש קיבוץ שאנשים זה טבעי, מלא, 50, 100 קיבוצים כאלה, שזה קהילות בכלל זה, ויש אחד, ואז ברומא, יפן, הם פשוט יחדו מדינות.
כן.
זאת אומרת, החברה מחברה מקובצת של אלף איש, כל אחד נהפך חברה ענקית מאוחדת של מיליון איש.
כן.
ואם החברה, וזה מינוסית, ואז 10 מיליון איש. ובעצם מה שאתה רואה גם העלייה של החברה, היא עולה ועולה ועולה, עולם גלובלי טוב. רוצים עולם גלובלי, רוצים עולם שזה לא מתקיים, אבל באופן כללי, זה הכוונה שלו, לא הקיבוצים של אלף איש, ככל שהקיבוץ או החברה היא גדולה יותר, צריך הנהגה, וזה נימוסית, כי לאזן בין הצרכים של כל קבוצה וקבוצה.
כן, אני לא מסכים איתך. אני חושב שמה שאתה מצייר זה שכלול בנימוסיות. זאת אומרת, אם יש לי קבוצה כזאת של 100 איש, ובא אדם שהוא מנהיג את הקבוצה הזאת עכשיו, אז אם יהפכו בעזרתו, בעזרת המגמות שהוא ייתן, מי טבעי לנימוסי. ואתה צודק שזה אפשר לשכלל עוד הרבה. ועכשיו, כסר רומא, הוא לא דומה למנהיג השבט הקטן. וזה כבר נימוסי מאוד מאוד משוכלל. אבל המהות של הנימוסי לא חייב להיות דווקא שאנחנו מקבצים עכשיו מיליונים. יכול להיות גם נימוסי מאוד מאוד קטן.
לא, לא על העניין שהוא מקווה, לא הלכתי על מספר, חלט. הלכתי על איגוד חברה גדולה, איגוד קיבוץ של אנשים ענק, לא מספר, שיפעלו ביחד,
כתוב
פעולה, בסיכון בין פעולה.
אז אני לא...
ככה הוא אומר, רומי זה כזה...
נכון, אני אומר, אבל זה נימוס משוכלל, כאילו הכוונה. אבל הוא אומר, אנשי מחוז אחד או מלכות אחד, זה לא משנה.
כן, ומסע מותה שביניהם, כדתי, כדתי, כסרי רומי, והנהגות המדינות והחוקים אשר חוקקו ביניהם, אשר מחוז או מחוז אחר, אפשר... היושר הסכם
וכו' וכו'. נכון, אבל הנקודה היא פה לא שהשתנה עכשיו הגודל או הכיבוש של עוד אנשים. מה שהשתנה זה תיקון צורכי האנשים וחיותם. אותה חברה שחיה באופן טבעי, כמו שהוא אומר בתחילת פרק ז', הוא אומר בתחילת פרק ז', מה עשתה הדת הטבעית? היא רק הרחיקה עוול וקרבה יושר. בסדר, אפשר לחיות ביחד. מה עשתה הדת הנימוסית? היא קידמה עוד יותר. היא הרחיקה את המגונה וקרבה את הנאה. זה עוד התקדמות במגמה, זה עוד זיהוי לאן פועלים. אני לא חושב אבל שיש שינוי בצורה של האנשים. לכן אומר, נראה לי שמה שאתה הגדרת זה שכלול בנימוסי. ככה נראה. בסדר.
אבל אפשר להגיד גם על העניין, גם המילה נימוסי, סתם, סתם להבין על זה, הנימוסית מה שייך כאן, זה לא מה שאנחנו מתכוונים היום. זה מגיע מהמילה היוונית נומוס, שזה חוק. הזיכרון בדת נימוסית, בדת חוקית, אזרחית, מדינית, ולכן הוא משווה כאן את רומים. מעניינים, הנהגות
המדיניות החוקים. נכון, נדב נגיע בתחילת פרק ז' לבית מה המגמה של הנימוסית. אבל רק אומר פרק ו' באמצע, היה מאוד מאוד חשוב לצייר את פרק ו' באמצע, למרות שפרק ז' ממשיך את הפערים בין הטבעית לנימוסית, כדי להתחיל להכניס את האלוהית. כי מכיוון שהקדוש ברוך הוא שוטל בעולמו את אותם אלה שירוממו את הדת הטבעית לדת הנימוסית, כיוון שהשם משגיח על כל צורכי האדם, ואפילו הצרכים הפשוטים של החיות, אז כל שכן הצרכים המותיים של קידום העולם, אז לכן לא יכול להיות שלא יופיעו את אותם מקצת האנשים הללו בקטות, כמו שמופיע כבר באמצע פרק ו', שמזולתם יתרומם כל המינאו. הם סיבת הגעת תכלית המינאו למהלך השלמות. אז אותם אנשים הם הולכים ומרוממים את המציאות. וזה, הוא אומר שם פרק ו', כשמגיע מהחכם לאנשים סידור מתקן עניינם להשיג שלמות האנשית, עיקרי הסידור הזה נימוס. אתם רואים בעמוד נו למטה. נסיים את הגדרת הנימוס. הקדוש ברוך הוא דאג לשתול את החכם הזה. החכם הזה שהוא עכשיו מנהל את האירוע, הוא המנהל, הוא השופט, הוא המלך, הוא הקיסר הענק. הוא מתקן עניינם להשיג שלמות אנושית. הוא מוציא את הפוטנציאל מן הכוח אל הפועל. החברה הזאת שחיה כחברה פרימיטיבית, כחברה פשוטה, כחברה בלי יהודים, מגמות, התרוממות והתקדמות של העולם, הוא הולך משכלל אותה. ובדוגמה שאמרנו קודם, נמרוד, נמרוד הפך את העולם למשוכלל. הוא נתן לעולם יעד, קיסר רומא, פתאום בנה עולם, בנה אימפריה. וכן אותו אחד בכפר שנתן להם איזה רעיון, איך הם עכשיו יתחילו לבנות בתים בצורה יותר נכונה, וכולם יעזרו לכולם, ועכשיו החיים ישתכללו וישתבללו. הייעוד הזה, זה הכוונה, לפי שיטת רבי יוסף אלבו, הדת הנימוסית. רק לפי זה הוא אומר, ברור, שגם הקדוש ברוך הוא, שחפץ שהאדם ילך ויתרומם גם לחיבור לאלוהות, חייב לשתול בנו כוחות כאלה שירוממו את כולם ויתאו מן הפוטנציאל שלהם לכוח אל הפועל של הקרבה לאלוהים. שהרי האדם לבדו לא יכול לדעת איך להתקרב לאלוהים, הוא חייב הכוונה מאת השם כדי להתקרב לאלוהים. אז לכם לא תקצר יד האלוהית גם בדבר הזה, לשלוח אנשים שיושפע שפע אלוהי על איזה איש ממין האדם, רומז פה לנבואה, או מפופל למשה רבנו, שהוא ישפיע את השפע האלוהי, והאנשים יוכלו ללכת אחריו ולהתרומם. ולפי זה בפרקים ז' ובעיקר ח', הוא מתחיל לסדר את היתרונות של הדת האלוהית על הנימוסית, על הטבעית. בסדר? כך הוא כותב בתחילת פרק ז', שלוש פנים בדת, אחרי שהוא מסביר לנו כבר קראנו פעם קודם את המושג דת, שדת זה לא דת שלנו, אלא דת זה קיבוץ של האנשים, אז הוא אומר בתחילת פרק ז', הדת שלושה פנים, טבעית, נימוסית, אלוהית. בסדר, טבעית זה כל אדם, כל זמן וכל מקום, זה בטבע, נימוסית זה החכם, או החכמים שהולכים ומסדרים אותה, והאלוהית על ידי נביא. מי זה הנביא הזה? אברהם אבינו, אדם הראשון, נוח, משה רבנו. מה הם יודעים לעשות? הם יודעים לרומם את העולם לעבודת השם. אברהם אבינו היה מגייר את האנשים. מה הכוונה מגייר את האנשים? במדרש חז"ל, זה לא הגיור שלנו היום, כידוע לא היו יהודים בעולם, חוץ מאברהם אבינו ואחריו יצחק אחרי זה יעקב, אלא הכוונה הוא מקרב את האנשים לעבודת השם. בתקופת נמרוד נמחקה מן העולם כל קרבה לקדוש ברוך הוא, ומי שמקרב את האנשים זה אברהם, או לפניו נוח, או לפניו אדם הראשון, או לאחריו משה רבנו, זה הנביא השלוח מאת האל, שתפקידו להיות הנקודה המרוממת והמחברת והמעצילה אל האלוהים. לכן הוא ממשיך, הדת הטבעית רק הרחיק את העוול ויושר, ויצר יושר. הדת הנימוסית כבר נתנה לנו נאה ומגונה, כבר הראתה לנו מידות נכונות והתקדמות נכונה, לדעת האלוהית, להגיע אל ההצלחה האמיתית, להגיע אל ההישארות הנצחית. ומתוך זה הוא בא בפרק ח' ומסביר בעריכות מה חסר בעולם בלי דת אלוהית. למה? עם כל הערך של הקיסרים הגדולים והחכמים העצומים וכל אותם אלו שמרוממים את העולם, לא נוכל להתפתח אל ההצלחה והישרה האמיתית בלי נביא, בלי תורה מן השמיים, בלי דת אלוהית. וזה אם הספקתם לראות פרק ח', הוא לוקח את הפסוק המפורסם שרבים מן הראשונים והאחרונים עסקו בו, של תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי וכולי. הפסוק הזה מציין שישה יתרונות, שש נקודות בתוך התורה, והוא מונה אותם כששת היתרונות של הדת האלוהית על פני הדת הנימוסית. אז נעבור רגע עליהם בקצרה רבה. אתה הראשון, מה שאומר בעמוד נון ד', זה תורת השם תמימה, שלמה, כוללת את הכל, מה ששלמות אנושית לעולם לא תוכל להבחין. כי שלמות אנושית, יש נקודות שהיא שייכת אליהם, הוא קורא לזה מידות, נאה ומגונה, דברים מעוותים ולא מעוותים, אבל היא לא יכולה לזהות את האמת האובייקטיבית ששייכת. אגב, הוא כותב בתחתית העמוד, יש עוד יתרון, וזה שהדת האנושית תמיד יהיה לה טעויות. עדות השם נאמנה, מחכימת פתי, אבל דת אנושית תמיד יהיה בטעויות. כדי להמשיל את זה, הוא הולך לגדולי הפילוסופים ומראה טעות יסודית של אפלטון, שחשב שכל הנשים צריכות להיות משותפות לכל הגברים, וזה דבר פשוט אומר בספל בו, אני לא צריך להוכיח לך בכלל שאפלטון טעה. כולם יודעים שאפלטון טעה בזה, גם פילוסופים היוונים המאוחרים חשבו שאפלטון טעה בזה. זה דבר ברור שאפלטון טעה. איך אפלטון טעה? כי לא היה לו הקדוש ברוך הוא על גביו. ועל אף כל החוכמה האנושית העצומה שלו, והעובדה שהוא צדק בהמון המון דברים, אבל יש גם טעויות. אז יתרון ראשון, אנוש לא יכול להגיע לכל מקום. יתרון שני, אנוש טועה. יתרון שלישי, אנוש, תפיסה אנושית לא יכולה לשמח. מכיוון שהיא תמיד חיה בעולם מסופק. היא אף פעם לא יודעת אם היא מגיעה או תגיע להצלחה השלמה. ולכן אמר דוד המלך, פקודי השם ישרים הם מסמכי לב. אבל הדת הנימוסית היא דת שמרוממת, אבל היא לא יכולה לייצר שמחה שלמה.
איך אפשר גם בדת האלוהית אפשר? באנושית אתה תמיד מסופק, אבל גם באלוהית זה יכול להיות שיש לך סיפור מסוים שבו אתה, האם הצלחתי להגיע לדת האלוהית, לכוונה האלוהית, או ש...
כן, נכון, אבל אתה יודע שאתה בדרך. אתה יודע שמה שאתה עושה הוא המוביל לדרך. האם אני אצליח לעשות את כל המוטל עליי? לא. אבל אני יכול לסמוך על זה שאני בדרך, מההתקדמות. חגר בהערה הרביעית, אז הוא מדבר על היחס בין הכלל לפרט. הדת האנושית נותנת כללים בלבד, לא יכולה לרדת לפרטים. הוא מעריך בזה מאוד מאוד, הדבר שהוא הכי מעריך בו ביתרון הזה, כדי להסביר את פרטי מצוות התורה, הוא בעצם רומז לנו כאן, את ערכם של מצוות התורה היורדות לפרטי פרטים. מכיוון שהדת האנושית מבינה בדוגמאות שנותן שיש דברים שטוב לאכול ויש דברים שלא טוב לאכול, יש דברים שטוב לבעול ויש דברים שלא טוב לבעול, יש זמנים נכונים ויש זמנים לא נכונים, לפעמים צריך להיות החזר, לפעמים צריך להיות רחמן, זה דבר פשוט. אבל הדת האנושית לא יכולה אלא לעסוק בכללים. כדי לתת לזה דוגמה, הוא משתמש באריסטו ואומר, תעבור על ספרי אריסטו, תמצא שהוא מדבר על המעלות בדרך כללית בלבד. הוא לא יכול לרדת לפרטים. אין בו את המבט של ריבון כל המעשים.
אז הפרטים זה בהכרח קשר ישיר נבואים של בן אדם פרטי לקדוש ברוך הוא?
או תורה מן השמיים כללית שמתאימה לכולם.
לא, כן, אבל גם תורה מן השמיים יהיו עדיין שלא פרטיות, האם לעשות ככה או ככה, זה
נכון.
תמיד יגיע לפרטים בסוף.
נכון, אבל לפחות בתורה מן השמיים יש את כל הפרטים העקרוניים. עכשיו אתה עומד מול הפרט ואומר איך אני מתמודד בסיטואציה מסוימת.
זה שאמור היה להיות יכול?
לא, לא חושב. זה החם עם העקרונות שלו שיודעים, הכוונה היא שיש עקרונות גם לפרטים. לכולם נכון לאכול דבר מסוים ולא לאכול דבר אחר. ואז גם היום כשאדם יש לו שאלה פרטית, הוא הולך לחכם. והחכם מעיין בתורה ועונה לו תשובה. על כל שאלה פרטית תהיה תשובה בסוף. אבל אצל אריסטו יש רק כללים, רק עקרונות. לא יכול להיות שהוא ייתן פרטים. לכן אריסטו יזכיר תמיד בכל המעלות. פעולות פרטיות הוא לא יודע לשאיר אותה. אז זה היתרון הרביעי, זה רמוז בדוד המלך. בתורה? המון המון פרטי מצוות. פרטי המצוות. למשל בדוגמאות שהוא נותן, אז הוא אומר בעילה. בסדר? גם אריסטו יגיד לך שזה לא טוב לבעול כל הזמן וכל אחת. אבל מה כן ומה לא? זה אריסטו כבר לא יורד לפרטים. אבל תורה אומרת לך, יש אישה שהיא ניביסטה, בישת ויסטה, ואישה שלא בישת ויסטה, יש אישה שהיא מותרת לך, ויש אישה שאסורה לך, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פרטים במצוות. רק הבורא. זה אומר, מצוות השם ברא מאירת עיניים. יורד למצוות. מצוות השם מאירת העיניים לכל אחד ואחד. אחר כך, הדבר החמישי, זה יראת השם תאורה עומדת לעד. אדם אנושי יכול לדעת רק מה קורה בתקופתו. אבל עברו הדורות וכבר לא רלוונטי. אבל תורת השם עומדת לעד. והדבר האחרון שהוא מונה, משפטי השם מצדקו יחדיו, רק בגמול האלוהי יכול להיות גמול נכון ומדויק לכל אדם באשר הוא אדם. ואילו בתורת האנוש אפשר לתת גמול כזה או אחר לפי הבנות כאלה אחרים, כאלה ואחרות, אבל לעולם זה לא יהיה הגמול השלם. על ששת הצדדים הללו אומר, זה יתרון התורה האלוהית על פני הדת הנימוסית. ולכן ברור שדת טבעית צריכה להשתדרג בזו הדת נימוסית, וברוך השם שהקדוש ברוך הוא שתל בעולמנו אנשים כאלה שמקדמים אותנו, ועל גבי זה ברור שהדת הנימוסית תלך ותשתכלל בצורה מחייבת המציאות על ידי הדת האלוהית כדי להוביל אותנו לשלמות.
ויש פה זה עניין,
נגיד שאני לא מבין צו מצווה, אבל המצווה היא עדיין מצווה, אז הנה מישהו יגדיר לי איך לעשות.
עכשיו, אתה בא מסביר, הוא מסביר לנו, בואו אני אסביר לכם, יש הבדל בין אנושית לדת אלוהית, כי ככה וככה, ואז היא יתרונה, או היא טובה יותר. אבל אני מסביר לך בדרך השכל, בדרך המלך, אבל הוא לא יכול, אתה לא יכול, אין לזה דיון, הדיון לא תקף, שאתה בא להסביר יתרון, ואתה אומר, זה הלכה על שם סיני, זה לא יתרון, זה פשוט הלכה על שם סיני, זה לא דבר שהוא יותר טוב או פחות טוב, זה ככה. אז זה לא שעכשיו אומר, יש יתרון על הדת האלוהית כאשר הנימוסית, אלא הדת האלוהית היא קובעת דברים שהם הלכה על שם סיני.
אבל הוא לא דיבר על הקריאה ככה. הוא הגדיר לנו שהתורה יודעת להתעסק בזה. בניגוד לחוכמה האנושית, זה פשוט לא יודעת להתעסק בזה.
התעסקת, וקובעת לך, ואפילו וקובעת לך הלכה כמו שם סיני, ויש לך, אתה חייב לעשות את זה, אבל אני לא יכול להגדיר את זה כיתרון, לא יתרון, זה לא...
לא מבין כאילו מה אתה אומר.
אני יכול להבין משהו, הבדל בין דת נימוסית, או לא אומר, תשמע, דת אלוהית היא ככה, אתה חייב לעשות את זה, ודת נימוסית זה לא. זה לא יתרון.
הוא לא מדבר עכשיו על החייב לעשות, הוא מדבר על העובדה שהדת האלוהית עוסקת בזה. הדת האנושית לא מסוגלת לעסוק בזה. אתה יכול להגיד, אני לא מבין את מצוות התורה. אבל עדיין מצוות השם ברא, מאירת עיניים, היא מגדירה. מצוין, וזה שאתה עושה אותה, זה אומר שאתה יודע מה לעשות. בדת אריסטו, אני לא יודע מה לעשות. אריסטו נתן לי כללים, אבל אני לא יודע איך לפרט אותם. זה עוד שלב שאתה אומר, בוא גם נבין את מצוות התורה. קודם כל הוא מגדיר גם ביסודות. התורה עסוקה בדברים שאריסטו לא יכול, או לא מבין, או לא יהיה רלוונטי לתקופות, על פי כל אחד מהיתרונות. פשוט לא יכול לעסוק בזה. עכשיו, אתה אומר עוד שאלה, רגע, ואם אני לא מבין את התורה? זה הערה שצריך לדון בה אולי במקום אחר. אבל כשלעצמה התורה היא כוללת את הדברים. אבל אני רוצה מתוך זה רגע לדלג לנושא שישארנו פעם קודם פתוח, אנחנו כבר בעמוד סמך א', עם הספר פתוח שם, אז תראו את עמוד, הטענה האחרונה שלו, הטענה השישית, בסדר? אני קורא מתחתית עמוד סמך. אבל כשיעורבו יחד טובות העולם הזה, המגיעות לרשע, עם הרעות והאנשים המגיעות לו בעולם הבא, או הפוך, הרעות המגיעות לצדיק בעולם הזה עם הטובות המגיעות לו בעולם הבא, נמצא שני הגבולים צודקים יחד, ועל זה אמר המשורר, משפטי השם יצפקו יחדיו, וזה היכולת של הקדוש ברוך הוא לשער את העונש בצורה מדויקת לחלוטין. אני רוצה דרך זה להתייחס למושג שנקרא עולם הבא. בשורה הראשונה פה, גם אחר כך בשורה השנייה, הוא אמר את המושג עולם הבא. מה התכוון רבי יוסף אלבו בביטוי פה עולם הבא? כשיעורבו יחד טובות העולם הזה, מגיעות לרשע עם הרעות והאנשים המגיעות לו בעולם הבא. או אצל הצדיק, שטובות מגיעות לעולם הבא. איזה עולם הבא זה? איך הבנתם את המשפט הזה? כן, סמך א' למעלה, יש שם בשתי השורות הראשונות, הוא חוזר על המושג עולם הבא. את רגע תעדור ביניכם רגע דפים, יש פה כמה מקורות על עולם הבא, אולי נספיק. מה הכוונה עולם הבא? אתם רואים בדף למעלה יש ציטוט מהמהר"ל. המהר"ל אומר ככה: זה הסיבה שלא נזכר בתורה בפירוש עולם הבא או הישארות הנפש אחר המיתה. שני מושגים שונים. מה זה עולם הבא ומה זה הישארות הנפש אחר המיתה, ואיך זה קשור לעולם הבא שלנו?
עולם הבא זה עולם שיתקיים אחרי תחיית המתים. תחיית המתים זה מתקרב כאן,
העולם האחרון. במערל אתה מדבר?
נפש אחרי המיטה, לא. אחד הנפש אחרי המיטה זה בן אדם נפטר בין העולם הזה, אז הוא מתחלק לזה עולם ונשאר בידי. הגוף מתקלה.
אוקיי, אז במערל, העולם הבא, הכוונה העולם האחרון, והשארות הנפש אחרי המיטה, הכוונה עולם הנשמות. ומה מתכוון רבי יוסף אלבוק שאומר עולם הבא?
עולם הנשמות לדעתי.
אני גם חושב כמוך. רעות ועונשים המגיעים לרשע בעולם הבא. מה, הרשע יחזור בתחיית המתים, ואז כשהעולם יהיה כולו טוב, אז הוא יקבל. נראה שפשוט שהוא מתכוון לעולם הנשמות. זאת אומרת, המושג עולם הבא יכול להכיל שני מושגים שונים. מה שהמערל קורא הישארות הנפש אחר המיטה, זה מה שרבי יוסף אלבוק קורא עולם הבא. מה שהמערל קורא עולם הבא, זה משהו אחר לגמרי, לפי הבנתנו, זה העולם האחרון. אז מזה, ברשותכם, להבין רגע מה זה עולם הבא, או איך ייראה העולם הבא. אז אם אתם זוכרים בפרק ב', אולי עוד מעט נחזור לזה, הוא הביא בזה מחלוקת גדולה. הרמב״ם כותב ככה, בהלכות תשובה: הטובה הצפונה לצדיקים מחיי עולם הבא. החיים שאין מוות עמהן, הטובה שאין עם הרע, ועל זה כתוב בתורה: למען טוב לך וארכת ימים. העולם הבא אין בו גוף וגוויה, אלא נפשות צדיקים בלבד, ולא גוף, מלאכי השרת. הואיל ואין בו גוויות, אין בו לא אכילה ולא שתייה, ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה. ולא ירד דבר בו מן הדברים שמראים לגופות וכו' וכו' וכו'. וכך אמרו חכמים, העולם בא אין בו לא אכילה ולא שתייה, בסדר? אז אין שם. מה שאמרו צדיקים יושבים, זה הכי דברו, כנראה, יושבים. לעד. על איזה עולם הבא דיבר הרמב״ם? שאין בו גוף ואין בו גבייה. הוא דיבר על עולם הנשמות, ישארות הנפש אחר המיטה, או דיבר על העולם האחרון?
נשמות לכאורה.
תראו, הרייבד הזדעזע מהרמב״ם הזה, שהוא כנראה הבין לא כמו עודד. הרייבד אומר, דברי האיש הזה בעיניי קרובים למי שאומר אין תחיית המתים לגופות אלא נשמות בלבד. חיי ראשי, לא היה על דעת חז"ל זה. בסדר? הרייבד הבין שכוונת הרמב״ם בעולם הבא, לעולם ההוא, האחרון, תחיית המתים, אחרי תחיית המתים, לא יודע.
יש את הרמב״ם, אבל רואים אותה גם בשמונה
פרקים. כן, כן.
ויש את העולם הבא, אחר כך תחיית המתים,
אחר כך פשוט צריך לעולם הבא. גם עולם, כמו שאומר
כאן,
את העולם הבא, ואין הנשמות, זה לא דווקא מראה על כפירה
בתחיית המתים, כאילו.
לא, אבל השאלה מה קורה בתחיית המתים.
לפי הרמב"ם כותב את
פירוש,
הוא אומר
ש...
פחות יותר
בתרגום
חופשי, ושאדם יכול בנחת לעבור את
השם. אבל רגע, כאשר יהיה עולם, בעולם ההוא, האחרון, 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 האחרון. יהיו גופות או לא יהיו גופות? כך כותב הרמב״ם, כנראה, ככה מבין הרייבד, עודד הבין אחרת קצת, אני יודע שהכסף משנה מבין עודד, אבל הרמב״ם כותב, העולם הבא, כנראה הוא מתכוון לסוף של הסוף של הסוף, אין בו גוף וגבייה. ועל זה צועק הרייבד, מה, אבל יש תחיית המתים בגופות?
אני אומר, אבל זה, הרמב״ם כבר כותב מפורש שיש תחיית המתים. שתראו, זה לא
שלב האחרון. כן, בסדר, אבל זה המחלוקת, צויין. אתם רואים את הכסף משנה פה מתחת? הכסף משנה אומר, ולי נראה שאין חילוק בין רבנו לרייבד, אלא בשמות בלבד. לרבנו, העולם שאחר המוות נקרא עולם הבא. זה עולם הנשמות. וכמו שכתב סוף פרק זה, זה מה שדילגנו פה קצת בציטוט. והמאמרים שהביא הרייבד, עולם התחייה. הרייבד קורא לעולם התחייה, עולם הבא. אחר כך אנחנו דברי שניהם כהוגן. אומר כסף משנה, החילוק בין המהר"ל לבין רבי יוסף אלבו, זה החילוק בין הרמב״ם לרייבד. הכל בסדר. לא עלה על דעתו של הרמב״ם, שלעתיד לבוא לא יהיה גופות. עכשיו קחו אותו פה בכסף משנה. ברור שלעתיד לבוא יהיה תחיית המתים. וברור שבתחילת המתים יהיה גופות. וברור שהם יחיו לעד. בסדר? אבל מה לעשות? שהרמב״ם, גם בהקדמה לפרק חלק, וגם באיגרת תחיית המתים, כנראה כותב לא ככה, כנשא כסף מי שלא ראה את זה.
זה של הרמב״ם?
איגרת תחיית המתים? כן, זה הרמב״ם כתב. אומרים, בוא נקרא ישר את איגרת תחיית המתים, שאתה מפורש. בערנו בפרק חלק, והודענו הסיבה אשר סמתנו לבאר לכוון העולם הבא, מבלתי תחיית המתים. ואמרנו שלא ראינו בני אדם נוסעים ונותנים רק תחיית המתים לבד. כל הזמן אנשים עסוקים, מה יהיה בתחיית המתים? יקום ערומי, יקום בלבוש. אומנם העולם הבא שכחו לגמרי. ועוד שאנחנו בערנו שם, בהקדמה לפרק חלק, שתחיית המתים זה רק פינה מפינות תורה עד משה עליו שלום, אבל אינה התכלית האחרונה. ומה התכלית האחרונה? חיי העולם הבא. והבין אותו הרמב"ן, אתם רואים את הרמב"ן בעמוד הבא.
דרך אגב, זה גם לשמוע ולא, לשמוע ולא לשמוע? שמישהו אומר, אני מדבר על תחיית המתים, לא מדבר על העולם הבא?
כן, יכול מאוד להיות. בוא נראה את הרמב"ן. אומר הרמב"ן, רמב"ן מאוד חשוב. הרמב"ן כתב ספר שלם שנקרא שער הגמול. יש כתבי הרמב"ן כאלה, מוסד הרב קוק הוציא אותם לאור ועוד. כותב ככה, כתב הרמב"ן, מה שהסכימו חכמי יוון, חכמי המערב, שהנפש היא צורה בלא גולם ולא גוף. יש דבר כזה, נשמה, נפש. אבל טוהר הוא גזרה ומקור הדעת, ואינה צריכה לגוף. לפיכך כשיובד הגוף, לא תובדי. אלא עומדת בעצמה קיימת כמו מלאך, ננת וחוזה באווירו של העולם, והוא עולם הבא. גם זה לשונו. אבל שינה עלינו סדרה קבלה, כי עשה זה העולם, עולם הנשמות. ואין לגוף בו חלק, כמו שפרש כמה נספריו. וכן יראה מדבריו שהוא משנה עלינו זמנו של העולם הבא, והוא לדעתו בא לאדם אחר מיתתו מיד. הוא מבין כמו הכסף משנה קצת. והוא העונג והנועם שקרים אותו אנחנו גן עדן. וכן כתב הרב ספר המדע, זה הלכות תשובה שלנו. ותאמה מזה, מחר שהוא מאמין שהעולם הבא הוא ההווה לאדם אחר המוות מיד. מה צריך ראיות והכרעות שאין באותו עולם גוף? תלמיד קטן שבישראל יודע שכשהצדיק נפטר, נפשו תלין בטובת העולם העליון, בלא גשם וגוף כלל. ברור שבעולם הנשמות אין הטובה באכילה, שיעה, שיחה ותשמיש. למה הוא צריך הרב למה שכתב, בגלל תחיית המתים, להסביר לנו? אלא ייראה מכוונת הרב שהעולם הבא אצלו משמש לכל עולמי הנשמות. גם עולם הנשמות שאחרי המוות, וגם עולם הנשמות העתידי. והנה יאמין באמת שתחיית המתים שהוא עיקר מקרי התורה, כוונה בו שתשוב הנפש לגוף ורצון הבורא, יצאו הנשמות מן העולם הבא, ישובו לגוף עם תחיית המתים, יהיה תחיית המתים לגופות, ברור, יתעדנו האנשים מהם הזוכים בטובת העולם הזימות המשיח, יזכו בו למעלה עליונה, אבל אחרי כן, פה מגיע לפצצה, למחלוקת הגדולה, אחרי כן יגזור הרב זל, מיטה על המשיח ועל דורו, ויהיו נפשותיהן בטוב העולם הבא, בלא גוף, כמו שהיו מתחילה בעולם הנשמות, במעלה גדולה ממנה, שזכו לה במצוות שעשו זמן התחייה, וזה, החיים בלי גוף, יתקיים להם לנצח. ובאמת, תמצא למצאת חכמי ספרד וחיבורי חכמותיהם, תלותיהם, שמסכימים לדעת הרמב״ם, שעולם הבא, עולם נשמות. כך הוא מונה בחכם שלמה בן גבירול בתפילתו, תחת כיסא כבודיך המעמד לנפשות חסידיך, ובו נועם לתכלית וקצבה הוא העולם הבא. טוב, אני דילגתי קצת ברמב״ן, הרמב״ן מעריך מאוד בהוכחות שלא כך, ולנו שומעים שאמרנו כהלכה. והבאנו הדברים בראיות וכו' וכו'. והכל מודים בתחיית המתים וקיום הזמן, זולתי דעת הרמב״ם שכנותן קצבה לזמן התחייה. הוא מחזיר הכל עולם הנשמות, אבל אנחנו מקיימים אנשי התחייה לדי עד, מימות תחיית המתים לעולם הבא של עולם שכולו. ברור שהרמב״ן והרייבד הבינו ברמב״ם שהוא מתכוון, וככה נראה פשוט יותר בהקדמה לפרק חלק והגר תחיית המתים, שהוא מתכוון שהעולם הסופי, לא רק עולם הנשמות אחרי המוות, העולם הסופי יהיה עולם לנשמות בלבד. והרמב״ם חלק עליהם והבין שהגופות ימותו וזה לא התכלית השלמה. ברשותכם מדלג רגע לפרק ב', בסוף פרק ב'
כאילו הם יחזרו ואז יהיה כאילו יהיה תחילת המתים וזהו שורו לעולם בכלל
לפי הרמב"ן.
לפי הרמב"ן,
כן, בדיוק. עכשיו תראו את זה במאמר ראשון פרק ב' עמוד ל"ג למטה. בעבור זה המאמין, בסדר? עמוד ל"ג למטה פסקה האחרונה, המאמין בתחיית המתים שלא יתקיימו האנשים שיחיו לעולם בגוף ונפש, אלא הגופות יחזרו לאפרם, זה דעת הרמב״ם בגלל תחיית המתים, אף על פי שזה חילוף האמת כפי ספרת הרמב״ן, שהרמב״ן אומר אוי ואבוי. כן, חילוף האמת. אין זה כופר בעיקר תחיית המתים חלילה. לכן הפוך, המאמין שעיקר הגמול בעולם הבא הוא לגוף ולנפש ביחד, ואין לנפש לבד הגמול בלי הגוף, שזה דעת הרמב״ן וקצת חכמי הקבלה, אבל בי שזה בחילוף האמת לפי דעת הרמב״ם, אין זה כופר בשכר ועון שרוך המחל. זה המחלוקת שלי שם.
אז הוא בעצם בא לדייק שגם אם אתה לא, גם אם אתה לא בטוח אם אתה נשאר חי או נשאר נשמה, אתה עדיין בפנים.
זה מה שאמרנו בתחילת הלימוד של העיקרים. ספר העיקרים הוא בא להיות מאסף למחנות, והוא בא לחבר את כולם תחת אותה מעטפת עקרונית. יש שלושה עיקרים שהתחלנו היום. מציאות השם, שכר ועונש, ותורה מן השמיים. בזה כולם מאמינים. אין דת אלוהית בעולם בלי זה. וכל השורשים רק מחזקים את זה. וכל המחלוקות הפרטיות באמצע, שבתחילת פרק א' הוא אמר, זה סכנה נוראה, זה משאיר המון המון אנשים בחוץ. אם אתה מגדיר ככה את חיית המתים שלך, אז הוא בחוץ. לא. כל מישהו לא כופר בכוונה, אלא חושב ככה בתור דעה, זה בסדר.
זה גם
לא
משנה. זה משהו שלא ברור לנו, איך יהיה ומה יהיה.
אבל אם אתה מגדיר את זה בתור עיקר, אם אתה בא ומגדיר את זה בתור עיקר, אתה מזיז את הכל.
כל אדם ברדם, כל חכם, יודע שזה לא באמת משנה. גם לפני שהרב אלבוד מסביר את זה, זה ברור לאדם חכם, זה ברור שלא באמת משנה.
זה של הרמב״ם.
לא, אבל אומר לך הרמב״ם,
הרמב״ם לא מחשב את הכופר.
אומר, למה? הרמב״ם אמר, אם ימות המשיח זה עיקר, אז יוצא שרבי הלל הוא מחוץ לתורה. כי רבי הלל לא מאמין בימות המשיח. נכון, כך אמר הרמב״ם.
הוא פה אומר, גם זה ייקח, גם זה חובה.
לפני זה, אני מתחיל רק את המהלך שם. זה מסוכן נורא. עכשיו, הרמב״ם גם הגדיר שתחיית המתים היא עיקר. ותחיית המתים של הרמב״ם, היא תחיית המתים רוחנית. ומי שלא מאמין ברמב״ם, וחושב שהעולם שלנו עולם גשמי, וישאר תמיד בגשמיותו, אז אולי זה כמו אין לו גוף בקדוש ברוך הוא. זו הייתה הסכנה שאיתה הוא פתח פרק א' ואמר, זה מסוכן להגדיר עיקרים, כי כל מי שלא מבין כמוך את העיקר, הוא בעצם לא מאמין בעיקר, הוא כופר בעיקר. לא. ואני חושב שאתה צודק, שבסוף הוא אומר, גם הרמב״ם יגיד כמוני, שכל מה שאנחנו מגדירים עיקרים, אולי, זה רק למי שכופר בהם, לא למי שטועה בהם, חושב אחרת. ולכן, אם בסוף המאמר, בסוף פרק א', הוא בא ואמר, כל מי שלא הבין כמו הרמב״ם, אז הוא כבר בחוץ? לא. כל מי שלא הבין כמו הרמב״ם, כי הוא הבין לא נכון, אפשר להבין גם כך, אפשר גם כך. אז באנו מזה לשני רווחים. א', זה ילווה אותנו. יש מציאות שנקראת עולם הבא. מהו עולם הבא? אפשר להגדיר אותו בהגדרות שונות. יכול להיות שגם הרמב״ם עצמו הפך את הכל לעולם הבא, גם את עולם הנשמות וגם את העולם האחרון. המהר"ל במפורש קורא לעולם הבא רק עולם האחרון. לעולם של הנשמות קורא הישארות להם שחר המיטה. רבי יוסף אלבו פה בפרק ח' במפורש קורא לעולם הנשמות עולם הבא. אז עצם המושג עולם הבא כשאנחנו מפגשים איתו, צריך לברר לעצמנו, וזה מה שהכסף משנה לכאורה נגד הרמב"ן והרייבד, אבל זה שהכסף משנה רוצה לברר איתנו מה זה עולם הבא של הרמב"ם. אבל עצם המושג עולם הבא, צריך להכיר אותו ולדעת שכל פעם שנתקלים בו, בספר הראשוני והלאה, צריך להגדיר לעצמנו על איזה עולם הבא מדובר. ששני העיקריים זה עולם נשמות אחרי המוות, והעולם האחרון של תחיית המתים. ובית, להכיר את הדבר הזה, מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. בין הרמב"ם לרמב"ן כדוגמאות, ויש עוד הרבה ראשונים שעסקו בדבר הזה, של איך העולם האחרון, העולם שאין לו תכלית ואין לו קצבה, איך הוא ייראה. האם זה יהיה עולם גופני, כהבנת הרמב"ן, שזה יהיה עולם רוחני, כהבנת הרמב"ם.
מה זה משנה כל כך לבן אדם? הוא חייב לצייר ציור.
לא, זה משנה מאוד, כי זה גדר תפקיד הגוף בעולם.
איך?
גדר תפקיד הגוף בעולם. האם הגוף הוא אמצעי זמני שהולך לפח? או שהגוף הוא מהות כמו הנשמה.
אם זה מוגדר לי, זה סמנטיקה. למה? אם זה מוגדר לי עולם המקסימום טוב, אני מגיע למקסימום טוב. איך שתקרא לזה, אתה רוצה להגדיר את זה, כי אתה נהנה ולהגדרות,
השאלה היא איך להתייחס לעולם הגוף. איך להתייחס לעולם הגוף? האם הגוף זה אשר לאלוהים לאלוהים ואשר לקיסר לקיסר, והגוף צריך להשאיר אותו בחוץ, אלא כרגע אין לי ברירה, אני חי עם הגוף ואחרי זה אני זורק אותו, כי ברור שהוא לא יכול להתעלות. או תפיסת המקובלים, לא סתם הוא כתב המקובלים, תפיסת המקובלים שאפשר יהיה לרומם את הגוף, הגוף הוא בעל ערך מהותי, הוא לעולם לא יעזוב אותנו, וחובה עלינו לרומם אותו. ולכן זה לא רק מה יהיה אז, לא יודע, כשנגיע נדע. זה יחס הסתכלותי על המציאות.
זה לא, כי פה באים הרבה שאלות שבאמת אתה מתחיל להיכנס לבית, אתה מתחיל לדייק בפרטים, הרי בידם יש גלגול לשמות, איזה גלגול להיכנס לזה או לזה.
לא בזה
הסכום. אז הוא יכנס לתקת המתים, לאיזה גלגול להיכנס? לבין 100 הגופים שמתגלגל או לא?
לא, לא בזה הסכים. לא בזה הסכים. הסכים בשאלה יסודית, מה אצל הגוף.
לא, 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 אם אנחנו...
תראה, קל מאוד לראות את זה בדורנו, אם כן, לא רוצה עכשיו להשוות את זה למחלוקת הרמב"ם והרמב"ן, אבל כשמרן הרב קוק נתן ערך חדש בחיי התחייה לעולם הגוף, חלקו עליו מחלוקות עצומות. וכשבאורות התחייה למד ג' למד ד', זה היה רעש גדול בירושלים, באו לבקש ממרן הרב שימחק את הכתבים האלה. שהוא התכוון לתת ערך לחיי הגוף, כי הגענו לעולם הגאולה. ואני לא אומר שמרן הרב הוא הבין כרמב"ן והחולקים עליו הבינו כרמב"ם, אבל ודאי שמחלוקת הרמב"ן והרמב"ם יש לה השפעה ליחס של רמות הגוף.
זה
משמעותי.
אני חושב
את תורת ברשותכם, שם מיוחרת עלינו, אנחנו נעצור פה להיום. אני לא כל כך ברור לי מתי השיעור הבא, ראשון הבא זה ראש השונה ואחר כך זה, אז נקרא את השיעור הבא כשתבין מתי הוא, אז מתי נשלח הודעות מה צריך ללמוד וכולי. ובכל מקרה כדאי להתקדם, לא יודע מתי ניפגש, אבל שבת בראשית, פרק י"א עוסק בהסברת פרשת בראשית. אנחנו לא רחוקים ממנו, אז זה בכל מקרה, כל אחד יתקדם לקראת פרשת בראשית, ודאי כדאי להגיע לפחות פרק י"א מצד הלימוד העצמי.
פרשת בראשית.
פרשת בראשית, לא משנה, זה פשיטה שגם אם לא ניפגש, עד פרק י"א שזה יגיע לפני פרשת בראשית, כדי להרוויח את הלימוד של העיקרים. והבנתו, כן, שם הוא מסביר את שלושת העקרונות האמונה, איך הם מופיעים בשלושת החלקים של פרשת בראשית, לפי סדרי הבריאה, אז זה מאוד כדאי לראות.